טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נעסוק קצת בסוגיית השתלות וביטחון, סוגיה מאוד רחבה. יש הרבה מה לדבר, אבל ככה שתי פסקאות דרך עניה, היינו צריכים אולי קצת לעשות יותר סדר, דרך מקורות קדומים, בגמרא, במדרש וכו', אבל שני מקורות אני חושב מאוד מאוד יסודיים, שקשורים לסוגיה הזאת של השתלות וביטחון. קודם כל, מקור אחד ידוע, הגמרא במסכת ברכות בדף ח' שאומרת כך: אמר רבי חייא בר אבי בר עמי משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. אדם שנהנה מיגיעו, מיגיע כפו, כאן בגרסה בגמרא כתוב יגיעו, אז גדול אדם שנהנה מהמאמץ וההשתלות שלו יותר מירא שמיים, יותר מאדם שהוא ירא שמיים. יותר לפני מה הכוונה? דילו גבי ירא שמיים, אצל אדם שירא שמיים כתיב בתהילים, אשרי איש יראה את השם. אם כן, אדם שהוא יראה את השם הוא אשרי איש. אבל ואילו גבי נהנה מיגיעו, אדם שנהנה מיגיעו, נאמר שם בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אם כן, נאמר גם אשרי, גם לשון אשרי וגם לשון טוב לך. אשריך בעולם הזה, דורשת הגמרא, וטוב לך לעולם הבא. אז אם כן, פעמיים, גם עולם הזה, גם עולם הבא, גם אשריך גם טוב לך. ולגבי ירא שמיים לא כתיב בטוב לך, אלא רק אשרי איש יראה השם. אם כן, גדול הנהנה מיגיע כפו או מיגיעו יותר מירא שמיים. אומר כאן הרב, פסקה ידועה אבל מאוד חשובה, ההרגשה המעולה של נהנה מיגיע כפו היא היותר שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. יש באדם הרבה הרגשות מוסריות. למשל, אדם עושה טובה למישהו, הוא מרגיש טוב עם זה. אדם סבלן כלפי משהו, הוא מרגיש טוב עם זה. הוא מתגבר על יצר הכעס, הוא מתגבר על יצר האגואיסטיות, הקמצנות וכו'. אומר הרב, אחת ההרגשות, או אולי ההרגשה, כאן הרב קורא לזה, היותר שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות של אדם. כלומר, יש הרבה הרגשות שכשאדם פועל את זה פעולה נכונה מבחינה מוסרית, הוא מרגיש טוב, כי הוא מרגיש שהוא מוציא את האלוקי שבו מהכוח אל הפועל. אומר הרב, ההרגשה היותר שלמה והיותר טובה של כל ההרגשות המוסריות, זה הרגשה שאדם, הייתי אומר, אוכל את הפירות של המאמץ שלו. כלומר, הוא נהנה כתוצאה מהמאמץ וההשתדלות שלו, ולא כמקבל איזה סוג של התנת חינם כזאת או אחרת. למה? אומר הרב, כי ביות חקוקה בטבעו של אדם, ההרגשה הטובה, כמו שדיברנו עכשיו בשיעור שסיימנו, שכיוון שהוא חופשי בפעולותיו, היות והקדוש ברוך הוא נתן כוח בחירה חופשית לאדם, לבחור את סגולתו, כמו שדיברנו, ויכול על ידי חריצותו, חריצותו השכלית, חריצותו המוסרית, חריצותו המעשית וכו', ויכול על ידי חריצותו להשתלם בעצמו בכל ענייניו, אז הרגשה הטובה הזאת שהקדוש ברוך הוא כביכול השאיר איזה חללים בבריאה ומצפה מן האדם שיקח אחריות לפחות על חלק מהחיים שהוא מסוגל לקחת אחריות מכוח החריצות שלו. לכן אני אקרא שוב את המשפט הזה, שכיוון שהוא חופשי בפעולותיו ויכול על ידי חריצותו להשתלם בעצמו בכל ענייניו, אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים ויחפוץ שאחרים יעשו עבורו. קודם כל, אדם לא צריך להפיל את התיק על אנשים אחרים, אדם צריך לקחת את האחריות על עצמו. כן, אני תמיד אומר ככה באופן מאוד פשטני, שחתן, כשהוא חותם בכתובה על כל מה שכתוב בכתובה, הוא צריך לדעת, וצריך לתרגם את זה לחתנים ולהסביר להם את זה. מי שמתחייב בפרנסת המשפחה, זה אתה. זה לא אשתך, וזה לא ההורים שלך, ולא ההורים של אשתך, ולא הגמח. זה אתה. זאת אומרת, אני אחראי לפרנס את המשפחה. יכול להיות שבמערכת המשפחתית, מתוך ההסכמה, בתוך המשפחה, אז אפשר להחליט שהיד הארוכה, היד האריכתה שלי כמפרנס, זאת כרגע אשתי. או אולי איזה סוג של עזרה מבחוץ, כמו כן, הורים וכדומה. אבל באופן עקרוני, מי שאמור פה לקחת אחריות כלכלית על הבית הזה, זה הבעל, זה החתן, זה הוא התחייב בכתובה. לפרנס את אשתו עם כל הפרטים שמופיעים בכתובה.
איך
הרבה
האמונה
מתפרשת כהרמה
של פסיביות?
איך מה?
איך האמונה מתפרשת על שם אומרים כהרמה, הרמה...
הנה, זה בדיוק מה שרוצה לקרוא.
לכן, היות ויכול על ידי חריצותו מכוח הבחירה החופשית שלו להשתלם בעצמו בכל עיניו, כלומר להשלים את עצמו, את הצרכים החומריים והרוחניים של עצמו בכל ענייניו, אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים ויחפוץ שאחרים יעשו עבורו. אז קודם כל, אל תפיל את התיק על אנשים אחרים. שאלות: האם מלגה שמקבל אברך מהכולל בו הוא לומד נחשב לבחינת הנהנה מיגיעו? אז גם זה תלוי. יש כבר דיון ארוך בפוסקים על כל הסוגיה שנקראת מלגות. החפץ חיים כבר פסק שיות ו צריכים שבעם ישראל יהיו אנשים שיושבים ועוסקים בתורה, לטובת הרבה דברים בעם ישראל, ואם האדם הזה יצטרך ללכת להתפרנס מחוץ לבית המדרש, אז אם הוא לא יקבל מלגה, אז הוא לא יוכל לגדול כתלמיד חכם למשפחה, לעם ישראל וכו', אז במצבים האלה מותר לקבל אברך, אף על פי מותר לקבל מלגה, אף על פי שאני מכיר לא מעט אברכים שבאופן עקרוני לא היו מוכנים לקבל מלגה, והעדיפו אפילו ללמוד פחות תורה וליהנות מיגיעם, מאשר לקבל מלגה. ואני אומר עוד פעם, זה דיונים ארוכים. הרמב״ם למשל כתב דברים קשים מאוד, גם במשנה תורה וגם בפירוש למסכת אבות, על אדם שמתפרנס מן הצדקה, מתפרנס וכו'. אבל הבית יוסף, השכון ארוך, כבר ענה מה שענה, דברים ארוכים. בכל אופן, אני הייתי משאיר את השאלה הזאת כרגע פתוחה, כי זאת שאלה קצת יותר רחבה. אבל נקווה שגם אדם שמקבל מלגה כאברך מהישיבה, הוא לא אדם שמסיר אחריות. הוא אדם שאומר, אני אדם אחראי, רוצה ללמוד תורה בשביל כלל ישראל, בשביל טובת המשפחה, טובת האומה. בעזרת השם יצמח את זה טובה גם בסגולה וגם בבחירה לאומה. ולכן כרגע אני מוכן לקבל את המלגה הזאת, לא כאיזה סוג של עצלנות, אלא כסוג של אחריות, רק כרגע אין אופציה אחרת, כדי שנוכל להתפרנס, לפחות ברמה ההגיונית המינימלית, הייתי אומר. יש כאלה שהעדיפו באמת לא להשתמש בכלל בכל הסוגיה הזאת שנקראת מלגה. אבל סוגיה שלמה, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו.
ההלכה פשוטה.
הרמב"ם דיבר דברים קשים מאוד על זה.
שאדם שהוא בריא בגופו ובנפשו, והוא מלסתם את הבריאות כעיקרון, וזה חילול השם.
הרמב"ם כתב, כי בא מאור הדעת, אינו חלק לעולם הבא. כתב דברים חמורים מאוד על זה. אבל הבית יוסף כבר ענה על זה, בסדר. טוב, מה יותר מהרמב"ם? כי בא מאור הדעת, אינו חלק לעולם הבא. יותר מזה? טוב. אני הייתי אומר, אברך שיש לו את השאלה הזאת, שישאל את רבותיו, במקרה הספציפי שלו, מה נכון לעשות. אז קודם כל, הוא לא ראוי שיחפוץ, שישב בחיבוק ידיים ויחפוץ שאחרים יעשו בשבילו. ב', יגיד, אוקיי, אז יש אחד אומר, אני לא סומך על אחרים, על בני אדם אחרים, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא יפרנס אותי. אז אני את הכל. אומר הרב, וגם על ההשגחה האלוקית, ראוי שיקבע בנפשו שלא יאטה להיות סומך, כי אם במה שאין ידו מגעת להשתדל בעצמו. גם על הקדוש ברוך הוא אסור לאדם לסמוך, אלא במה שכבר לא תלוי בו, מה שההשתדלות שלו היא כבר לא יכולה להגיע עד לשם. כי כל מה שידו מגעת, תראו זה משפט, כי כל מה שידו מגעת, כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא שם באדם, כוחות וכישרונות נפשיים, מעשיים, שההשתדלות יכולה להוציא אותם מהכוח אל הפועל, והאדם יכול לדאוג לעצמו, בין בעניינים החומריים, בין בעניינים הרוחניים, עצם זה שהקדוש ברוך הוא שם לך את הכוחות האלה, את הכישרונות האלה, את היכולות האלה, זה מראה שזה רצון השם. כי כל מה שידו מגעת, כל מה שאדם מסוגל להשלים בעצמו, זוהי השלמות שהשפיעה ההשגחה האלוהית ליתן לו כוח לעשות חיל, כדי שיהיה בידו טובו. כלומר, כדי שהטוב הרוחני או החומרי שאדם קונה, יהיה מכוח ידו, מכוח ההשתדלות שלו, מכוח המעמד שלו, ואת הכישרון הזה הקדוש ברוך הוא שם בו. זה לא שאדם אומר, אם אני סומך על עצמי, אני כביכול שם את אלוהים בצד. הפוך. אם אתה משתדל בעצמך, אתה מגלה את הכישרון האלוקי שהקדוש ברוך הוא שם בך, והוא רוצה שתוציא אותו מהכוח לפועל, וזה רצון השם. זה לא שההשתדלות האנושית יסודת את הרצון האלוקי. ההשתדלות האנושית היא מבטנת את הרצון האלוקי, הראיה שהקדוש ברוך הוא שם לך את הכישרונות האלה, להשתדל ולהצליח, להגיע להישגים שאתה צריך להגיע, כדי שיהיה בידך טובך, כלומר בידך, בהשתדלותך, הטוב שקנית. אומר הרב, הכוח המוסרי הזה יוביל את האדם אל רוממות מעלתו. כי ישתוקה גם כן להשתלם לא רק בעניינים חומריים, כלכליים וכדומה, אלא כי ישתוקה גם כן להשתלם בתורה, בחוכמה ובמעשים טובים, הכל כדי להיות נהנה מיגיעו ולא יצטרך להיות מניזונים מצדקה. בין בעניינים רוחניים, בין בעניינים חומריים. ותדריכהו, המדרגה הזאת של בידו טובו של הוא נהנה מיגיע כפו, ותדריכהו למעלות רמות יותר מההרגשה של יראת שמיים המופשטת, שמה יראת שמיים מופשטת הרבה פעמים יכולה להביא את האדם, שאף תמריצהו אותה עמידה של נהנה מיגיעו, היא שאף תמריצהו לאחוז בעבודה, גם יראת שמיים יכולה להמריץ אותו לאחוז בעבודה, אבל אם הוא רק מסתפק ביראת שמיים, אבל יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט השתדלות, ולצאת ידי חובותיו ברעיונות טובים וקדושים הממלאים לבבו. כלומר, זה נגמר ברעיונות, באידאות, במחשבות, בעולמות רוחניים, אבל מה עם הביטוי המעשי של של העולמות הרוחניים האלה? לכן גדול הנה מיגיעו שנאמר אשריך וטוב לך, כי הוא ממצה לא רק את הממד הרוחני של הביטחון, האמונה והביטחון, אלא גם את הממד של מיצוי הכישרונות בעולם הזה. אז זה לא רק אמונה וביטחון שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו כמשל, חומרית או רוחנית, אלא אמונה וביטחון שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותו דרכו. עכשיו, כדי, רק כדי להשלים את המשפט הזה, אז יש גמרא במסכת שבת בדף למד ב', לכאורה דברים פשוטים. הגמרא אומרת ככה, רבי ענאי בדיק ואוויר. אומר רש"י במקום, כשרבי ענאי היה צריך לנסוע בספינה, להפליג בספינה, אז מה זה בדיק? בדיק הספינה שלא יהיה בנקב. לפני שהוא עולה לספינה, היה בודק שאין איזה חור, מה שנקרא סיבוב, כן, סיבוב בטיחות, כן, אתה כמאבטח, אתה מכיר את זה, כן, אז סיבוב בטיחות שאין איזה נקב בספינה. תראו מה אומר הרב. אין היה שבת א', עמוד 166, פסקה קופצה דיבט. אין לך מידה טובה בעולם שלא תוכל להשתבש בידי הבריות ולגרום הפך מהמכוון שלה. הקדוש ברוך הוא ברא מידות נפשיות באדם, והוא רוצה שאדם יוציא את המידות האלה מהכוח לפועל בצורה חיובית, אבל אין לך מידה טובה שבני אדם בגלל הבנתם המקולקלת יכולים להשתבש בה ולגרום בדיוק ההפך, או להשתמש באותה מידה טובה לצד הרע שלה, לצד ההפוך שלה. על כן צריכים לעולם האנשים הגדולים, כמו חכמי ישראל במהלך הדורות, רבי ענאי, להיות למופת בדרכיהם בחיים, איך ליישר את הדרכים, כלומר הם איזה מין דוגמה לציבור, באופן שעל פי הנהגתם, ילמדו מהם התכונות והמידות הטובות בגבולן ועצם טהרתן. כלומר, כל מידה מהגבול שלה, ואיך היא צריכה להופיע בדיוק למטרה הנכונה בגבול הנכון. אומר הרב, אחת המידות היותר קדושות, היא מידת הביטחון בשם השם יתברך. שאדם יודע שלא הכל תלוי בו, והקדוש ברוך הוא מנהל אותו ומנהל את העולם כולו. אז מידת הביטחון היא אחת המידות היותר קדושות, היותר חשובות, כי אז האדם יוצא מהאגו שלו, יוצא מהיכולות שלו, והבין שבעצם הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם, כולל אותו. אז אחת המידות היותר קדושות היא מידת הביטחון בשם השם יתברך, הראויה להיות מתרחבת והולכת בנפש האדם, שאדם חד ושלום לא יחשוב, כוחי ועוצמתי ואני בעל הבית וכו'. אמנם תכליתה של מידת הביטחון היא קרבת אלוהים הנמשכת ממנה, שהיא לעצמה השלמה גדולה, אותה קרבת אלוקים. אבל כדי שהאדם ימצא באמת, יגיע למדרגה של קרבת אלוקים, הוא גבורת הנפש בעוז השם, הנמשכת ממנה בעת צר, כשאדם נמצא בצרה, אז יש לו איזה גבורת נפש לאחוז בביטחון האלוקי הזה, שאדם מוצא לו תמיד מחסה בשם השם. מדלק טיפה. אבל כמה צריך האדם, אהוד מה שאמרת, אבל כמה צריך האדם להיות נזהר, שהמידה היקרה הזאת, מידת הביטחון, האמונה בביטחון, שהיא אור העולם, כי האדם באמת שם את הקדוש ברוך הוא במרכז ולא אותו, לא תהפך לרועץ. אותה מידה טובה, כמו שהוא כותב בהתחלה, יכולה להפיר בדיוק למידה הפוכה, למידה הרעש, לגרום ההפך המכוון שלה. שמה? שלא תהיה, כביכול, המידה הזאת, הביטחון בהשם, שלא תהיה הסיבה לעצלות ולשפלות ידיים, לפחות באותם הגבולות, באותם התחומים שבהם האדם צריך לקחת אחריות כדי שיהיה בידו טובו, שהוא ההיפוך מההשלמה האמיתית של האדם. ולכן רבי ענאי, כדוגמה וסמל לישראל במהלך הדורות, לפני שהוא היה עולה להפליג בספינה, היה עושה בדיקה חומרית, טכנית, האם הספינה הזאת היא ראויה להפלגה, אין בה איזה חור, אין בה איזה נקב, שלא תהיה סכנה. הוא יכול להגיד, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, וגם אם יהיה נקב, מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומת שידלק, אז מה זה משנה? לא, לא. על כן, כל מה, תראו את המשפט, כל מה שהאדם יותר דבק בקונו, ויותר נעזר במידת הביטחון בשם השם, ראוי לו ביותר להראות זהירותו וזריזותו בכל הנוגע לפעולות האדם, לאחריות של ההשתדלות שלו. למען ידעו כל העם, כי ההתרה הגדולה של מידת הביטחון, כדוגמה לכל הציבור, ככל המידות הקדושות הנמשכות מדעת השם ויראתו הטהורה, רק את הטוב יביאו או יביאו להולכי בדרך השם באמת, ואין עימן מכשול. כי אם באמת לא היה בדיק, אז היו חושבים, לא צריך לעשות השתדלות, הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים. על כן רבי ענאי בדיק ואוויר, ובתכלית זהירותו לא מנע כל טורח התלוי ביד האדם, להיות ניצל מכל תקלה ומכשול. עושה את זה לעצמו וכדוגמה לרבים. לעצמו ודוגמה לרבים. יכול להיות שבאמת, הייתי אומר, זה יכול להיות שהוא ידע, שבדרך כלל, נגיד באופן כללי, אין חורים בספינות, אבל מדין חינוך הוא רצה כנראה לגלות את זה לציבור, מהי הדרכה הנכונה. נעצור כאן. יישר כוח.